חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב המהדורה המרכזית, לשכת ראש הממשלה מודיעה לפני זמן קצר כי משפחות החטופים ששוחררו היום מהשבי כבר עודכנו על כך שיקיריהם צפויים להגיע בעזרת השם הערב ארצה. תוך כך גם על פי פרסומים מקטר, הפסקת האש והמשך עסקת החילופים והשבועים תימשך גם בעוד יומיים. ביומיים הקרובים, כאשר 10 ישראלים ישוחררו משבי החמאס בכל יום, בתמורה ל-30 מחבלים שוחררו מהכלא הישראלי. עוד מעט נביא פרטים נוספים על המשך העסקה הזו. גם נדבר על צהל שנמצא עדיין בתוך רצועת עזה, פרוס ומוכן, ללא כל פעילות. לא קל להתמודד בימים הללו כאשר הצבא נמצא שם. ננסה להבין איך העסק הזה עובד, ובעיקר איך אחרי שבוע של הפסקת אש חוזרים ללחימה. למרות שבני משפחת ביבס מצפים בארץ לבני המשפחה שלהם שישובו מהשבי, מדובר על האם ושלושת ילדיה שנחטפו לעזה יחד עם הבעל. ככל הנראה משפחת ביבס הלילה לפחות לא תגיע. אותה אם עם התמונה המפורסמת שאוחזת בזרועותיה שתי תינוקות עדיין נשארת בשבי. וגם הסיפורים שכן אפשר לפרסם מתוך החוויות של החטופים בשבי החמאס. לפי שעה יש איפול מלא על כל הפרטים, אבל כמה פרטים פה ושם שניתן לפרסם, ובעיקר על המאמצים הרבים שהחמאס עושה כדי להראות לעולם שהשבועים קיבלו יחס טוב. הכל כמובן מאולץ, הכל לא אמיתי, אבל החמאס משקיע בכך חשיבה ואסטרטגיה כיצד לצלם צילומים נכונים, כיצד להוציא מסרים שהעולם יחשוב שבאמת החטופים חיו בגן עדן, כאשר לצערנו ההפך הוא הנכון. בהמשך גם על סוגיית תקציב המדינה, הערב הממשלה תתכנס כדי להצביע על התקציב. כ-30 מיליארד שקלים, 99% מהכסף הזה כולו מגיע לדברים שקשורים למלחמה, בעקיפין, באופן ישיר, חוסן, בריאות, רווחה ועניינים נוספים, אבל מהומה אדירה על 30 מיליון שקלים, כן, מתוך 30 מיליארד, 30 מיליון שקלים שאמורים להגיע לתקציב אופק חדש למורים ומורות חרדים, חרדיות, שלא קיבלו את מלוא השכר שלהם בחודשים האחרונים, אלו שעובדים ברשתות החינוך. על כך השר בני גנץ מאיים לפרק את הממשלה ולהצביע נגד התקציב. מה שלא מלחמה הוא אומר אי אפשר לאשר עכשיו, אבל לא מדובר במורים של משרד החינוך, בחינוך הכללי, מדובר בחינוך העצמאי, במורים חרדים, ברשת בני יוסף, ועל זה כאמור מאומה אדירה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי לא ייתן לכסף הזה להמשיך להיקרא כספים קואליציוניים, ובזכות הפעולה שנעשית עכשיו ייתכן והוא כבר יוכנס לבסיס התקציב לשנה הקרובה. וזה נדבר על כך איך קרה הדבר ששוב אנחנו מתחננים על כספים קואליציוניים. המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה שלמה פולק, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו בשיאה של עסקת החטופים, גם הערב עוד פעימה נוספת, רביעית במספר של חטופים שעשויים ובעזרת השם יגיעו ארצה, בתוך כך נחתם הסכם ליומיים נוספים, כך הודעה רשמית של ממשלת קטר. שלמה ריזל כתבנו על הקו, שלום שלמה.
שלום אבי, ערב טוב.
ערב טוב, אז יש לנו עוד יומיים, במהלך היומיים הקרובים, כלומר גם מחר, גם אחרותיים, נראה עוד חטופים בישראל, ככל הנראה 10 חטופים בכל פעימה, מחר ומחרתיים?
תראה, אין עדיין פרטים נוספים, מלבד העובדה שיש אישור מבחינת הקטרים ומבחינת ארגונת הרוח חמאס להערכה של יומיים נוספים של עסקת האש. מצד גורמים כאן בארץ אין אישור להודעה הזאת, ולכן אנחנו לא יודעים מה זה תומן בחובו. אם אתה זוכר, דיברנו פה בכל השבוע, השבועיים האחרונים, על כך שחמאס וקטר מנסים לתקוע טריז בעצם בפעולה הצבאית, ולכן היה צפוי, היה ברור שהם יאריכו את הפסקת האש הזאת. הם כביכול מצאו עוד חטופים והצליחו ככה להשיג אותם ולהוציא אותם מהמקומות שבהם הם הוחבו, ולכן הם אומרים, אנחנו רוצים עוד יום הפסקת אש תמורת 10 חטופים. אז הסברה היא, הערכה היא שזה כ-20 חטופים נוספים. היום הזה אנחנו אמורים לראות עוד פעם ללא בעיות, אולי לא כצפוי, את שחרורם של אסירים נוספים. לשכת ראש הממשלה הוציאה בשעה האחרונה הודעה שהיא קיבלה לידיה את רשימת החטופים, אבל היא אומרת שהיא מבקשת לא לפרסם את פרטיהם כדי לא ליצור באמת אי נוחות בקרב משפחות החטופים. גם יכול להיות שעד הרגע האחרון לא נדע מה הולך שם, וממה שאני מבין גם מההודעות של לשכת ראש הממשלה וגם מגורמים שאני משוחח אותם, ישראל כן ניהלה מסע ומתן בנוגע לזהות החטופים. אתמול דיברת על זה שכל החטופים היו מקיבוצי העוטף, אז זה לא רשימה רנדומלית שחמאס שולף ככה. ישראל כן מנהלת מסע ומתן, כן דורשת, אני לא יודע בדיוק מה סדרי העדיפויות שם, סביר להניח סדרי העדיפויות הם קודם כל ילדים קטנים, אבל יש כן מסע ומתן לגבי השמות. מנגד, לא ברור האם חמאס גם הוא מנהל מסע ומתן מאשר לרשימת המחבלים ששוחררו או ישוחררו, כי יש גם שחרורים של מחבלים שקצת, אפשר לומר בלשון המעטה, לא נעימים, כמו מחבלת משכונת שמעון הצדיק, שאמורה להשתחרר ובעצם לגור בחזרה ליד שכנתה יהודיה שאותה ניסתה לרצוח בעבר. זה דברים שגורמי ימין הזהירו מהם, אז הנה זה קורה. השאלה באמת, האם ישראל משחררת אסירים בהתאם לרשימות מחמאס, או בהתאם להחלטות שלה, של גורמי הביטחון. אבל שוב, בשורה התחתונה, אנחנו אמורים להיות הערב הזה, שוב שחרור של הפעימה הערבית, ואחר כך עוד יומיים, שאנחנו לא יודעים מה אמורים להיות בהם, מתוך הערכה כבר עכשיו, שיומיים האלה ימשיכו לעוד יומיים, או שלושה, או אפילו יותר, כמה ימים נוספים, של ניסיון להפסיק את הלחימה, ולתת הפסקת אש נוספת.
אכן. שלמה ריזל, תודה לך על הדיווח הזה. כאמור, עסקת החטופים מוערכת ליומיים נוספים, וכאן בארץ ממתינים בהמשך הערב לפעימה הנוכחית שתצא לדרך עם חטופים שבעזרת השם ישובו ארצה. לפי שעה, המשפחות שכבר נמצאות כאן עברו כולן איזשהו תחקיר ראשוני על ידי השבק. רוב הפרטים שהם מספרים אסורים כמובן לפרסום. יש חטופים נוספים, יש מאמץ עדיין גם להגיע לכל השאר, ואי אפשר לדעת לאן הסיפור הזה מתפתח, אבל פרטים מסוימים כן שמענו מהחטופים שחזרו, נדבר עליהם עוד מעט, ונחזור לכל העניין הזה בהרחבה. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב. אז אני דווקא רוצה לפתוח עם הנושא שנוגע לשכרם של מורים, מורות, גננות, אפילו כוללים, כל מיני תקציבים ש 64 מנדטים עם קואליציה כזו היו אמורים להיות כבר בבסיס התקציב, וזה לא יאמן שאנחנו שוב נמצאים באירוע הזה של כספים קואליציוניים. מה קרה?
תראה, כספים, אתה יודע, זה נשמע עליי מעניינים שיש איזשהו קוד שקוראים לו כספים קואליציוניים, וזה הטעיה שגם מתאים לתקשורת. כספים שנכנסים למסע ומתן עם הגשת התקציב, מסע ומתן פוליטי, שזה טבעו של דבר, אין לנו פקידים שאוהבים אותנו, לא במשרד האוצר וגם לא במשרדים אחרים. וברור שכשהם מכינים תקציב חצי שנה קודם, שנה קודם, הם לא מאמינים בדברים שאנחנו מאמינים, ומסע ומתן פוליטי זה נכנס. וזה בדיוק הדבר מה שקרה השנה, והמסע ומתן הפוליטי זה נכנס, כשנכנס למסע ומתן הפוליטי, אומרים לך אנחנו נבדוק את זה מקצועית, אין סעיף שקוראים לסכסים קואליציוניים, מכניסים אותו לרזרבה, לבדיקה מקצועית, כי אתה מבין לבד שיומיים לפני הצבעים אפשר להכניס. זה היה באופן כללי של פעם אחת שנבין מה זה המושג הזה. עכשיו, המושג הזה הם דברים טריוויאליים. גם כשאומרים, אתה יודע, הוויכוח כרגע הוא על 200-300 מיליון שקל, אנחנו קיימים את הפרסומים שהיה 13-14 מיליארד, מדובר על 200-300 מיליון שקל שכרגע זה הוויכוח, שבעזרת השם, מקווה שהיום בממשלה זה יעבור, יגיע לכנסת. לצערי הרב, לא היינו צריכים להגיע למצב הזה, אם לא היה ניסיון באמת נועל של פקידים בעקבות המלחמה לעשות את הנזק.
אבל הרבה לפני המלחמה,
הגענו לאן שהגענו, וצריך להגיד את האמת, ראשי המפלגות החרדיות ושר האוצר עשו הכל בשביל שהדבר הזה ייפטר ויגיע היום לממשלה.
אבל אולי הם לא עשו הכל, עובדה וזה עדיין לא בבסיס התקציב.
אולי לא הובנתי מה שהסברתי, אז אני...
לא, אמרת שהפקידים לא אוהבים אותנו. אמרת שהפקידים לא אוהבים אותנו.
מה זה בסיס התקציב? מה ההבדל בבסיס לקואליציוני?
אני אגיד לך מה ההבדל. אני אגיד לך מה ההבדל.
אין דרך להגיע... לא, אין דרך להגיע בזה שאתה אומר ב-64 אצבעות, אני לא אצביע על התקציבת שהדברים האלה יהיו בפנים, אז זה נכנס אוטומטית, על פי הוראות היועץ המשפטי לממשלה, לסעיף רזרבה.
אוקיי, טוב, כי אנחנו חשבנו, האזרחים שלא חיים בנימי התקציב, שעם קואליציה כזו, הדרישה המינימלית תהיה להפסיק
ש... ובדיוק אמרת קואליציה, בקואליציה זה נכנס בהגדרה משפטית, יש לזה הגדרה משפטית שקוראים לזה רזרבה.
כלומר, אי אפשר מפה ולאבא לעולם להכניס את תקציב הישיבות, שהוא יהיה כמו תקציב הספורט.
אז למה אתה אומר כך? תקציב הישיבות, הבסיס שלו נמצא בתקציב הקואליציוני. התוספות שמוספות פוליטית ברגע האחרון. זאת אומרת, מה שהיה לצורך העניין בשנת 2022, בשנת 2023 הוא בבסיס. תוספת שאתה מוסיף במשא ומתן, שלא הגופים המקצועיים באים ואומרים שטובת כלכלת ישראל עכשיו לתת כסף לישיבות. באופן טבעי, אתה בא ומוסיף את זה במשא ומתן.
כלומר, גם אופק חדש גם אופק חדש נקרא תוספת,
אופק חדש בשנים הבאות אמור להיות בבסיס, כמו שכל תקציבי החינוך החרדי, לא התוספות, נמצאים בבסיס. עכשיו, יש דבר אחד שאתה לא זוכר אותו, ברוך השם, הציבור החרדי גודל מעבר למה שציבורים אחרים, החינוך החרדי גודל במספרים מעבר, הישיבות גודלות במעבר, ולכן תמיד כשאתה מגיע לערב התקציב אתה מנהל מסע ומתן שאתה מכניס בו דברים.
אוקיי, מילה אחת לפחות על בני גנץ, השר בני גנץ, שאמרו לנו שהוא מסורתי והוא יודע להסתדר עם החרדים, לא שם אף פעם וטו על שום דבר. אתה יודע, 30 מיליון של אופק חדש מתוך 30.5 מיליארד שקל שעוברים הערב, על זה להוציא תדרוכים, ממשלה, נאיים, מפרק,
אני לא יודע, אני שומע גרסאות כאלה ואחרות, מה מפריע לו ומה לא מפריע לו, אבל אתה יודע, בסוף מערכת פוליטית אוהבת לעבוד על כותרות. הכותרות נגד הנושא הזה, הכותרות השקריות, כאילו כל התקציב תלוי באותם עשרות מיליוני שקלים, כותרות שקריות לכל ברדק, אבל זה עושה את שלהם, ואדם רוצה את הרייטינג שלו.
טוב, בעת הזו ש... מדינת ישראל נמצאת במלחמה, יש קושי להתנהל מול הדברים האלה, כי אני רואה את השר אוצר בצלאל סמוטריץ' שעומד כמו אחרון ראשי הישיבות להגן על כספי הישיבות.
חייבים לומר מילה טובה, מול כל ההסתה, מול כל הניסיון הנועל הזה להפיל את בעיות המלחמה, כמו שאמרת, על אותה כבשת הרש, עומד באמת שר האוצר בצורה באמת מעוררת כבוד, אני חושב שמגיע לו על זה יישר כוח, מגיע על זה מילה טובה, הוא עושה באמת עבודה טובה, הוא עושה קידוש השם.
אוקיי, אז בעניין הזה, כשאנחנו מסתכלים רגע על המפה כולה, על התמונה כולה, ואנחנו בעת כזו, בסיטואציה כזו, מבחינה חברתית אני שואל, כציבור חרדי מול כל מיני דברים אחרים, איך יוצאים מהמצב הזה שבו אנחנו נמצאים?
אני חושב שהוכח לעיני, אתה יודע, אחרון הספקנים בשמחת תורה, בשבת שמחת תורה, שלא אנחנו מנהלים את העולם. ומי שמנהל את העולם זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו. הניהול והתוצאות הם לא תלויים בנו. אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו מחויבים לעשות. ואני חושב שכל עם ישראל ראה את זה, לפחות ברדיו של אנשים מאמינים, אני חושב שצריך לומר את זה בכל. ראינו את השקר הסוסנית שהוא,
בוודאי שאומרים את זה בכל. השאלה מצד השני, חותם על זה.
ולמאחלים לחסדו, אז זה בסדר. אנחנו צריכים לעשות את שלנו, אני חושב שהציבור כולו בארץ ישראל ראה את זה. רואה את זה, אנחנו צריכים לשנן את זה, לחזור את זה, שלא לשכוח את זה, ואנחנו צריכים לעשות את שלנו, אנחנו צריכים לדעת שמפי עוללים ביונקים מסעד את העוז, להשבית עוללו, אם רוצים לדבר, אם רוצים לדבר על מה יגרום לנו סייעת הנשמעיה, כן, זה חיזוק תינוקות של בית רבן, חיזוק עולם הישיבות, ובטח לא לפגוע בהם, וזה יביא זכות על ישראל.
כן, אגב, מאמר מוסגר, כתבתי יום לבני גנץ, שאפשר לקצר את הדרך, בלי עולם התורה ובלי התורה. לא היינו כאן בארץ, היינו חיים בשוויץ, והיינו חוסכים את כל הוצאות המלחמה. אבל, טוב, זה ברור. אני רוצה לשאול אותך, הרב פינדרוס, שאנחנו מדברים מול הצד השני, והשיח של הצד השני. אני מרגיש שאתם קצת בתקשורת, כחברי כנסת חרדים, מורידים פרופיל, זה נכון? זאת ההגדרה?
תדע, בוא, המרכזת של התוכנית שלכם מתקשרה אליי בעקבות ראיון בערוץ לא חרדי. אז אני לא, אני אומר את מה שצריך לומר, איפה שצריך לומר, צריך גם לדעת מה לומר, צריך גם לדעת מה לא לומר, לא תמיד צריך לומר. צריך להשתדל לעשות ולהתפלל שיהיה סייעתא דשמיא ולעשות קידוש השם ולהגיד את מה שצריך לומר, איפה שצריך לומר.
טוב, נושא אחרון לא קשור לכל העניין הזה, אתה מסתובב כמובן ברחוב, רואה חיזוק גדול, אנחנו רואים כולנו מה קורה בעולם הישיבות והחיידרים ותפילות ונשים צדקניות וחסד, באמת ברוך השם, זה מה שצריך ולשם צריך לתעל את זה. כל השאר, אתה מרגיש אווירת מלחמה? אתה מרגיש אנשים בזה?
חד משמעית, כשאתה יודע שיש לך עדיין 177 אנשים שנמצאים בשבי בעזה, אתה יודע שבגבול הצפון אתה לא יודע מה ילד יום, אתה יודע שבגבול הדרום עוד נמצאים רחוק מלסיים את העבודה, אתה יודע שביהודה ושומרון זה חבית חומר נפץ שאתה לא יודע מתי יתפוצץ. כל הדברים האלה גורמים, אין ספק, גם לחיזוק, גם ליותר אמונה, גם יותר ביקוש של סייעתא דשמיא, ואנחנו מקווים שהדבר הזה יוביל אותנו ליותר תיקון בארץ ישראל.
חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה, תודה רבה, בשורות טובות.
בשורות טובות.
מוטי אלפרין, כתבנו בכנסת, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
אז בואו נדבר מילה אחת לקראת הערב בממשלה, גם דיון סביב הכספים הקואליציוניים, גם סביב הסיפור בוועדת הכספים, למה אנחנו צפויים לראות? אז בסוף מה, יהיה כן. נגד, יהיה בעד?
כן, אז הערב, כמו שאתה אומר, ישיבת הממשלה מתכנסת, למעשה כבר אפשר להגיד מה יהיה סוף, זה ברור לנו, התקציב יאושר, יש שם רוב גדול מאוד בעד התקציב הזה, חוץ משרי המחנה הממלכתי, אבל מה שיהיה בתוך הדיון זה המעניין, כי דיון של תקציב נמשך בערך 6 שעות עד אמצע הלילה, ואז משרים את התקציב מחדש, וכל שר בממשלה ינסה להוריד את הקיצוץ שהוא הולך לקבל. זאת אומרת, אם סמוטריץ' הודיע שהוא הולך לקצץ 70% מהכספים הקואליציוניים, וחלק גדול מהכספים שכל משרד ממשלתי קיבל, כל שר ינסה להיאבק על הכסף שלו, כל אחד יסביר שאת זה הוא צריך למלחמה, וננסה להוריד מהקיצוץ, ככה שגם אם סמוטריץ' מודיע שהוא הולך לקצץ ב-70%, זה כנראה לא מה שיקרה בסוף, והתקציב שוב ייפתח מחדש. עכשיו, אחרי שישיבת הממשלה הזאת תסתיים הלילה ויאשרו את זה, אז שבוע הבא זה צפוי להגיע לדיון בוועדת הכספים, שם שוב התקציב גם הולך להיפתח מחדש, המפלגות החרדיות צריך להגיד נערכות לכך שאומנם התקציב שישר הלילה הוא יחסי די טוב להם, זה לא מה שהם לא חלמו לקבל כזה תקציב טוב אחרי המלחמה, הם היו בטוחים שהולכים לקצץ הרבה יותר, אבל הם מבינים שגם בוועדת הכספים הכל ייפתח מחדש, גם שם ינסו שוב לקצץ מהכספים החרדים, גם אופק חדש ינסו להקפיא אותו, וגם התקציב לאברכים ולעולם הישיבות גם בזה ינסו לגעת, הם נערכים לכך וינסו למנוע את זה בכל כוח.
מוטי אלפרין, תודה רבה, בשורות טובות, להתראות. אז זה מה שצפוי הערב בכנסת, בממשלה כאמור. כן, וזה תקופה כזו, בעולם מתוקן היה צריך להיות בדיוק ההפך, לחזק את עולם התורה, להוסיף עוד לכוללים. לא על חשבון דברים אחרים, אבל מדינה יהודית, עם ישראל כאן בזכות התורה ובזכות לומדי התורה, ודווקא בהם שאנחנו צריכים כל כך הרבה רחמים וכל כך הרבה חסד, הלוואי וזה לא יהיה קטגוריה על אף אחד. כמובן נלמד זכות שיש אנשים שלא מבינים את עוצמת לימוד התורה ולא באמת מתכוונים לפגוע בה, שלא יהיה איזושהי קטגוריה. אנחנו צריכים פה כעם ישראל בארץ הזו, במדינה הזו, הרבה סייעתא דשמיא, רחמי שמיים, אחרי כל מה שראינו וחזינו בעינינו, אנחנו צריכים עכשיו בדיוק ההפך, ונקווה שמאז יצא מתוק. אנחנו מיד נחזור לעניין החטופים, העסקה שצריכה לצאת לדרך. העדכון האחרון אומר שאנשי הצלב האדום נכנסו לעזה. לא ברור עדיין מה קורה, לוקח זמן עד שמגיעים לשם, משם הדיווחים, אבל זה פחות או יותר תמונת המצב כרגע. עכשיו אנחנו עם משה לוטם, שלום לך משה.
שלום, ערב טוב.
סבא של משפחת ברודץ, הנכדים שחזרו סוף
כן,
סוף.
כן, אני אבא של אגר.
אבא של אגר.
וסבא של אופרי בת 10, יובל בן 8 ואוריה בן 4.
כן. ראינו אותם אתמול. קודם כל תאר לנו איך הרגעים האלה, אתה יודע, אחרי 52 ימים ללא שינה, ללא חיים, ללא סדר יום. איך הרגע הזה פתאום מתהפך?
טוב, זה באמת, אין לי הסבר לזה, אין לי הסבר לזה. בחיים הרגילים שלי, אם אני ישן לא טוב וזה לילה, אז למחרת היום הפוך, ומסתבר שאפשר כמה לילות ללא שינה, וגם לתפקד, ולעשות כל מה שצריך. אני לא יודע מאיפה באים הכוחות, אבל המטרה ברורה לגמרי. ותמיד חשבתי לעצמי, אם אני עכשיו במיטה עם הסדין והסמיכה והמזגן, לא מצליח לישון,
מה קורה
עובר על הבת שלי שם, והיום אני יודע שזאת לא הייתה חוויה טובה.
שמואל ברודץ איתנו גם על הקו, שלום שמואל, ערב טוב.
שמואל.
כן, שני סבים מחותנים, אצלנו זה נקרא, כן. שמואל, אתה גם ככה מתאר את הלילות, את הימים, מחשבות נודדות רחוק, מה איתם, איך הם, זה מה שעבר עליך?
אני לא מצחק אלי לילות לשונא הכי גדול שלי.
וואו, זה באמת בלתי נתפס המתנה הזו. ואני, אתם מספרים את החוויה הזו כי אנחנו צריכים לזכור שיש עדיין עשרות חטופים בשבי, יש עדיין מאות אבות ואימהות, אחים ואחיות, ילדים, סבים, סבתות, נכדים שעדיין ממתינים, וזה מה שעובר עליהם גם הלילה, הלילה הקרוב. זה לא נגמר אצל כולם. מה חיזק אתכם? מה, אתה יודע, משה, תכוון אותנו כאזרחים, במה אנחנו יכולים לתת כתף לעשרות המשפחות שעדיין ממתינות?
יש מה לעשות. קודם כל לא לשתוק. ולא לקבל את זה שאפשר להשאיר שם את החטופים ולהמשיך להילחם, להשאיר את המלחמה בחיסול החמאס כיד ראשי. היד הראשי צריך להיות החזרת החטופים, ולחץ ציבורי יכול להשפיע. דבר שני, עדיין מתקיימות כל מיני הצהרות. אני מציע לאנשים לבוא לשער בגין בכל יום, יש שם אמהות שזועקות את חזרת הבנים שלהם. תבואו לשם. שמואל.
אני חותם על כל מילה של משה.
ברמה האישית, שמואל, יש משהו שחיזק אותך במיוחד, שריגש אותך, שנתן לך כוח, חוץ מהדברים הציבוריים?
מה שנתן לי כוח זה העובדה ש אני חייב להילחם. אין מי שעשה את העבודה בשבילי, ואני ומשה חייבים להמשיך להילחם. אני ומשה ואביחי יותר, אנחנו צריכים להמשיך להיבחן, ואין לנו ברירה אחרת, זה פשוט, לא הייתה שום ברירה אחרת, אין לי להילחם. זהו.
משה, מה הנכדים סיפרו, מה הם מספרים, מה אתה יכול לומר לנו בכל זאת?
תראה, קודם כל, הפתיע אותי לגלות אותם במצב שהם היו, הם לא היו ממש מצב טוב, אבל הרבה יותר טוב ממה שתיארתי לעצמי. הם קפצו עלינו וחיבקו אותנו, והיום הם כבר ממש משועשעים. מה שמדאיג אותי יותר זה הבת שלי שחוותה חוויה נוראה, פשוט חוויה נוראה. היא יצאה לחטיפה הזאת כאשר היא בטוחה.
בוא נתאר רק למי שלא יודע... שהבת שלך הגר, גיבורה, שחוץ מעובדה שהיא הייתה צריכה לשמור על ילדיה שלה, היא לקחה תחת חסותה עוד ילדה.
נכון, את אביגייל.
את אביגייל, שלצערנו חוזרת הביתה ולא מחכים לה פה אבא ואמא.
נכון.
והיא הייתה איתה שם יום ולילה, נוסף על שלושת ילדיה. תשמע, הלב האנושי לא יכול, אין לנו מה, איך, אין בעברית מילים כדי לבנות מהם משפטים שיתארו את העוצמות שהדבר הזה דורש. מה היא מספרת?
לא, אי אפשר, וכל זה בתובנה שאביחי, הבן של שמואל, לצורך העניין הזה, נהרג, הבעל שלה, היא בתודעה שהבעל שלה נהרג שם בקרב עם המחבלים, והיא יוצאת עם ארבעת הילדים האלה, שילדה אחת מגועלת בדם הוריה, מהדירה הסמוכה של החברים הכי טובים שלהם, והיא יוצאת אל הגיהנום של 50 יום. היא חזרה אתמול 50 יום בלי מקלחת.
וואו. וואו. מה, זה לא מצב שהילדים הם קינים והם...
קינים, גרדת. כן.
אז זה לא מה שמתארים לנו, בוא.
שמואל תורחה.
תשמע, קשה.
מה שאני בא ואומר, הם לא חזרו מבית הבראה, ממש לא, ועיקר זמן עד שהם מתוששו. מה שטוב שפה בידיים טובות, ואני מניח שהזמן יעשה את שלו. התלונה שלי והזעם שלי, למה זה לקח 50 יום? למה זה לא נגמר בשבוע הראשון?
כן, אתה יודע שיש לנו לצערנו עסק, אנחנו לא מנהלים מסע ומתן עם שוויץ.
אני חושב...
יש לנו עסק עם השטן בעצמו.
תן לי להסביר את זה. קודם כל יש לנו מסע ומתן עם השטן, זה נכון. אבל אם בנו של ראש הממשלה, או בן של אחד השרים, או בן של אחד מחברי הכנסת היה שם, או שהם היו מתייחסים למשפחה שלי, כמו לבנים שלהם, זה היה לוקח שבוע.
אתה חושב? כן, זה נראה לך.
אני משוכנע. אני משוכנע, אני שמעתי את הנאומים של הגיבורים בהתחלת המלחמה. ניצחון, ניצחון וניצחון. המשפחות שלנו היו בעדיפות עשירית. לכן זה לקח 50 יום. אילו המשפחות שלנו היו בעדיפות ראשונה, זה היה לוקח שבוע. וזה היה בעדיפות ראשונה. אם בן של אחד המשפיעים היה שם, של המשפיעים הגיבורים היה שם, כולל המשל דנגזר היה שם, היה לוקח שבוע והיו משתחררים. אני נורא מצטער.
לא, אני קודם okay. כל, אתה יודע, שומע את דבריך, אני לא במקום להביע איזושהי דעה אחרת, אני חושב שכל המדינה הייתה בשבוע הראשון בכזו
כל
טראומה.
כל המדינה...
עד היום.
רגע, לא.
אנשים חיפשו דבר המדינה... ראשון את הנקמה, אתה יודע, הרגש האנושי הזה ש...
לא,
ואומר,
לא,
בוא ננקום
לא,
בהם.
אני מחיתי, וכל המדינה הייתה איתי. הבעיה לא הייתה המדינה, הבעיה הייתה הפייק ניצחון של המנהיגים. אני נורא מצטער. זה לא המדינה. מדינת ישראל, עם ישראל הוא עם נפלא. עם ישראל הזדהה איתי, בכל צעד שעשיתי. אני במחרק...
שמואל, אתה יודע, יש שטוענים, שדווקא בגלל 50 ימי מלחמה, וקטישה של עזה, וכניסה קרקעית, והרג אדיר של מחבלים, הם הגיעו לכזאת פינה שהם אמרו, קחו את החטופים. אם לא היה את התהליך הזה, בשבוע הראשון הם לא היו במקום.
אז אני טוען שהפצצות צהל סיכנו את החטופים ומסכנות את החטופים, אוקיי?
חד משמעית.
אני לא מציע לך או למישהו אחר ליהנות מהפצצות צהל כשנופלות עליך. אני נורא מצטער.
מהתיאורים שאתם שומעים מהילדים או מהגר, זה ממש קרוב?
אני לא יכול להיכנס לתיאורים.
אוקיי.
בגלל...
כן, ברור שהכל באיפול וצנזורה והכל, כן.
יפה, אבל בוא נגדיר שהפצצות צהל לא תרמו למורל של החטופים, ממש לא. אני נורא מצטער.
לא, אני חוזר... מקבלים ושומעים כל מילה.
אם בן של מנהיג כלשהו היה שם, הוא היה חושב 50 פעמים להפציץ או לא, מאחר וזה לא היה הבנים שלו, היה גבר גבר, על חשבוני, על חשבון המשפחה שלי. ואני ימשיך להילחם למען שאר המשפחות, כי לדעתי התקפות צהל מסכנות את החטופים, לא מעבר לכך, מסכנות אותם. ואני לא שייך לשלום עכשיו, אני מצטער, אני לא שייך לשלום עכשיו, אני לא שמאל ואני לא כלום. אני אבא, אני סבא שדואג לנכדים שלו, ויש לי מחויבות כלפי שאר החטופים.
אף אחד בעולם לא יכול לעמוד במקום שלכם, אף אחד לא יכול לראות את הדברים מזווית ראייתכם. אני לא חושב שיש מישהו במדינה שיש לו עוז לעמוד מולכם ולהתווכח איתכם בכלל, ולא עם שאר המשפחות.
אז
עזוב, אז זה שוליים מפה ומשם, עזוב.
כן, דיבורים על אדם של החדים שלי.
עזוב, יש הנהגה, יש דרג מדיני שחושב ומתייעץ ומבין מה צריך.
יש דרג מדיני שיש לו בנים במיאמי. אז הוא גבר גבר. אם הבנים שלו היו בעזה, הוא לא היה כזה גבר. אני מצטער מאוד.
לא, דווקא אני חושב שאם אתה מכוון לנתניהו, אז יש לו בן אחד במיאמי, ובן אחד עמוק עכשיו בתוך הרצועה. זה גם וואו. תחת צנזורה, אבל...
וואו.
כן. בנו הגדול...
לא, כל הכבוד, לפחות יש לו בן אחד
לא, גבר. חשוב להעמיד דברים במקומם. תגידו רגע, בוא נדבר על מושג שנקרא אמונה. וזה גם כן משליך אולי לשאר המשפחות, אתה יודע, אמונה זה עניין שכל אחד עושה עם זה מה שהוא מבין ורוצה ולוקח את זה לאן שהוא מרגיש, אבל משה, אתה רוצה לדבר איתנו ככה פתאום על רגשות אחרים שמחזקים בן אדם, בטח יהודי, בעת הזו, כן. בתקופה הזו?
תראה, אני בן אדם מאמין, בחילוניות שלו, אני אדוק בחילוניות שלי. המושג בעזרת השם לדעתי מסיר אחריות מאנשים אחרים, מאנשים שהתפקיד שלהם לדאוג לנו.
כמה חבל
שאומרים בעזרת השם. כמה חבל שאני חושב ככה, או כמה לא. חבל שזה נכון.
כמה חבל ש...
כמה חבל שמשתמשים בזה על כל משחק כדורגל אומרים בעזרת השם, ועל כל מבצע צבאי אומרים בעזרת השם. ואני חושב שמי שמצפה לעזרת השם, זה בסדר.
אז אנחנו אנשים חרדים.
אבל הוא מוריד את האחריות, הוא מוריד אחריות מאנשים
אז
אחרים.
אז אנחנו אנשים חרדים
ומי ודתי. ומי שאומר שבעזרת השם הם יחזרו, אז כנראה אז שהוא גם אומר רק, בעזרת השם הם הלכו.
אז תרשי לי רק להגיב, אתה יודע, במלוא הרגישות, בסוף אתם סבים של חטופים. אז במלוא הרגישות. זה לא סותר, לא, אבל רק מילה, אני חייב להגיב פשוט.
בבקשה.
אתה יודע, זה החיים שלנו בסוף. לאנשים מאמינים שיודעים שבסוף יש בורא עולם שברא את העולם וחיים ככה 4,000, 5,000 שנה ובזכותם, בזכות כן. האמונה הזו הגענו לפה לארץ וקיבלנו את הארץ המובטחת הזו, כי הרי אם לא התנך היינו יכולים לגור באוגנדה ולא היה מלחמות ולא היה עזה ובכלל לא היה לנו פה כלום. אנחנו פה כי אנחנו
בסדר,
יהודים.
בסדר, אח שלי, בסדר.
חמאס רצח אותנו כי אנחנו יהודים.
עם האמונה הזו צריך גם להבין אם עד כדי כך,
אבל לא, רגע, אבל משפט אחרון, אבל השם, אותו השם שאנחנו אומרים בעזרת השם, אותו השם מבקש ורוצה שאנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו. ההפך מהסרת אחריות. בדיוק ההפך מהסרת אחריות. מי שמסיר אחריות, הוא חולק על דרך השם. בבקשה, שמואל, כן.
תקשיב, בבקשה, הבן שלי ואני, היינו בכותל המערבי, קיבלנו ברכה מאחד הרבנים הגדולים שם, ומאוד קיבלנו אותה. היינו אצל כל הרבנים הגדולים של היהדות הליטאית, ואולי תפילתם עזרה מאוד לישובם של הנכדים שלי. אוקיי?
אנחנו מקווים, אנחנו מתפללים. אנחנו עברנו את השואה, עברנו את הקמת המדינה, עברנו מלחמות.
ואנחנו לא שואלים איפה אלוהים היה אז.
הוא היה שם, שם הוא היה. הוא היה פה, הוא היה בכפר עזה, הוא היה בבארי, הוא היה באושוויץ. הרי שם בדיוק הוא היה, זה בדיוק הרעיון. אבל זה לא כאן המקום עכשיו לפתוח שיח כזה.
נכון, זה לא המקום.
לא כאן המקום. אני רוצה להגיד לך שמאוד התרשמתי מהחרדים, כי אני פניתי לחרדים, ומאוד רצו לעזור לי. זה סקטור מדהים מהבחינה הזאת, הם מאוד הזדהו איתנו, לכל הרבנים הגדולים, כולל הרב לנדו, שאתה יודע מזה, כן?
כן, ודאי.
יפה, הוא מאוד הזדהה איתי, והוא בכה שזה נדיר אצלו, והוא אמר איתי כמה פרקי תהילים, והיהדות החרדית מאוד עזרה לי. גם ראשי ישיבת ויזניץ' קראו לי אליהם, ומאוד התרשמתי לטובה, באמת. אין לי מילים.
מרגש. ועל זה נאמר, צדיק באמונתו יחיה. והכל בסדר, ואני רוצה לומר גם לך שמואל, תודה שאתה משתף אותנו בחוויה שלך, ומשה, זה בסדר, נקראת על שמו של הנביא הראשון, ותיקח את השם שלו, כך תשאב ממנו כוחות, משו אותו מן המים, אתה יודע, הוא גם היה חטוף אצל פרו, איזושהי תקופה לא קטנה, והוא זה שגאל אותנו בסוף, אז תיקח את העוצמות האלה, והאמונה, אתה יודע, זה כל אחד וה... בניגוד לדתות אחרות, אתה יודע, לאסלאם, לנצרות, אצלנו אין כפייה. זה... אתה יודע, כמו שאומרים, יש אחד שרואה את זה בגיל 70, יש אחד שרואה את זה בגיל 20, ויש אחד שלא רואה את זה בסוף, זה בסדר. העולם פתוח. אני רק יודע שנרצחנו, נטבחנו, כי אנחנו יהודים. ואם אני רוצה לנצח אותם, זה בזה שאני אראה להם שהאמונה היהודית שלי חזקה. אנחנו בוחרים בחיים, היהדות בוחרת בחיים, הם בני מוות, הם גאים למות, הם ההפך מהיהדות שלנו, ולכן האור שיגבר עליהם, זה ימי המכבים עכשיו, כן, החשמונאים, זה הימים להראות את האור דווקא שלנו כיהודים, כעם יהודי, שלמרות כל מה שעברנו 3,000 שנה, גם העזתים האלה הם אח שמם לא ינצחו אותנו.
בסדר, ואנחנו צריכים להישאר יהודים ולא לנסות להידמות להם.
חד משמעית. חד משמעית. יהודים אותנטיים, בדיוק כמו משה רבנו. משה לוטם, שמואל בודץ, העיקר שתראו...
תודה רבה.
באמת, קודם כל, תעמדו בחתונות של הנכדים שלכם, כשתהיו בריאים.
תודה רבה. תודה רבה.
תשמחו איתם, הרבה נחת לכם. ערב טוב, תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב.
נצא לפרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עדכונים ככל שאנחנו יודעים לספר נכון לשעה הזו על המשך המאמצים להוציא לפועל את הפעימה הקרובה במסגרת עסקת החטופים, אחרי האישור שיש לפחות על ידי ממשלת קטר, כי העסקה הזו תוארך בעוד יומיים נוספים, כלומר מלבד הערב עוד יומיים. בשלב הזה הצלב האדום נערך לקבל 2 אימהות ו9 ילדים שהשתחררו הערב, וזה אחרי מסע ומתן שוב היום, כל פעם צריך לפתוח איתם מחדש הכל, פתאום דברים לא מובנים, וזה העסק, איתם אנחנו מתמודדים, ואנחנו ממתינים גם הערב לתמונות מרגשות של משפחות שמתאחדות, של ילדים קטנים שחוזרים מהביתה. איתנו אושרי אלקיים, אליקים, שלום לך.
ערב טוב, שלום שלום.
ערב טוב. אנחנו רוצים לדבר על דפנה ואלה.
נכון, נכון.
כן, מנחל עוז.
דפנה ואלה, הבנות של נועם אחי.
כן. וואו, מאיפה נתחיל? אתה יודע מה? בוא נתחיל משמחת תורה. מה קרה שם?
היי, שמחת תורה. יום שאמור להיות יום שמח, יום של אחדות של עם ישראל, הפך בין רגע ליום שחור, יום זיכרון בשבילי. זה היה יום של הזקות, לא סבב רגיל, הוא הורגש שזה לא סבב רגיל. התעוררתי אחרי בכי של הילדים, ואני שואל את השכנים מה קרה, כי חשבתי שהורדנו להם איזה בכיר. ואז אחד השכנים אומר לי שחדרו מחבלים לדרות באופקים. ברגע שהוא אמר לי, זה ישר חשבתי על נועם אחי, שגר עם בנחל עוז.
כן.
ומיד אחרי הודיעו לי על הסרטון שהוא בלייב מהפייסבוק של ביטלה על ידי המחבלים.
כן. כן, לצערנו משפחה שהתפרסמה בנסיבות הכי קשות, עם הרשעות והציניות של המחבלים, שתוך כדי זה גם מפרסמים ממש תמונות בלייב משם, ומאותו רגע אין חיים, נכון? זהו.
אין חיים. הכל הופך להיות בין תקווה לייאוש, ימים ללא שינה, ימים ללא אוכל, ככה במשך 11 יום, עד שהודיעו לנו על נועם דיפלה ותומר. ואז מאחרי שחברנו אותם, פשוט ניתקנו את הכאב בצד, והתאפקנו נטו בחזרה של דפנה ואילך.
כלומר, אתה צריך להתמודד עם אבל על אחיך נועם, השם יקום דמו, ואין לזה מקום, כי הבנות שלו בחיים, כי בוודאות יצאו סרטונים כבר באותו יום שהם בידי החמאס בחיים. איך עושים את שתי, איך שתי הזירות האלה, אתה יודע, בתוך הלב, איך זה עובד?
התמונה הזאת של
השבי
שלהם בחמאס, שהם הראשונות שאולי פורסמו תפילה יום יום לבורא העולם שהם לפחות ביחד,
כן,
ושומרות אחת על השנייה. תפילה לבורא עולם שהם
עכשיו הם נמצאות שם שם בלי אבא ובלי אמא, כשהם יודעות מעלה בגורלן, או ש
אני לא יודע, אני באמת שאני לא יודע אם הם ידעו או לא ידעו. בסוף אחרי שניתן להם את הזמן שלהם, הם יספרו את הסיפור וירגעו לנו את המעגל מה קרה באותו יום, כי אנחנו גם היום אחרי 52 יום עוד לא יודעים מה קרה שם באמת.
כן. טוב, אתמול ברוך השם הם חזרו, שמחה מעולה בעצב, מחבקות את אמא, ואבא לא נמצא שם.
רגע, לא קל בשבילי. צד אחד מאוד מרגש לראות אותם חוזרות ומחבקות את אמא שלהם, מצד שני
עכשיו אתה מתפנה באמת להבין את האובדן ואת האבל.
ממש ממש, ואני יכול להגיד שבמשך כל ה-51 יום שעברו הרגשתי את הכי לא רגוע שם למעלה. הרגשתי אותו שהוא מאוד עצוב שלא אכל לעמוד במסיבה ולהגן עליהם, אבל עכשיו אחרי שהם חזרו, אני מרגיש שהוא עכשיו יכול לנוח בשלום, ואני שמח שהצלחנו לעמוד בהתחייבות, להחזיר אותם הביתה.
כן, טוב, תשמע, קודם כל, כמו שאנחנו קראנו ושמענו את הסיפור שלכם, של גיסתך, של הבנות, משפחה עם הרבה מאוד אמונה, כל הסביבה בכלל מלאה באמונה. כן.
זה מה שמחזיק אותנו בעצם, זה הכוח. ועכשיו אנחנו מתפללים ומקרבים לשמוע על חזרה של עוד שבועים. וחשוב לנו לזכור שהמלחמה נמשכת. עד שלא כולם חוזרים, אין ניצחון.
אנחנו מקווים לראות את כולם בבית בריאים ושלמים, בריאות ושלמות, הילדים, המבוגרים, המבוגרות, כולם, כולם ללא יוצא מן הכלל.
כולם, כולל הדר גולדין, כולל אורן נאול, כולם, כולם, כולם. אין יותר שבועים בעזה, אין יותר שלטון חמאס. אנחנו כתושבי הדרום רוצים שקט מפידי. לנו אין יותר כוח לסברים של הלחימות האלה, ואין לנו כוח יותר להכלה של המצב הזה. אנחנו רוצים שינוי מדיני, רוצים שקט.
נאחל לכולם שיחוו בחזרה באמת וירגישו את הרגעים האלה של איחוד המשפחה מחדש, ואנחנו מנחמים אותך.
תודה רבה.
על אחיך, זיכרונו לברכה, שם יקום דמו, ולפחות שמחים בכך שהילדים שלו ימשיכו את חייו, את המורשת שלו, והם חוזרים הביתה.
נערה יצא קצת מתוק.
כן, אושרי אלקיים, תודה רבה לך.
תודה,
תודה, בשורות טובות, אחיו של נועם אלקיים, זיכרונו לברכה. עכשיו אנחנו עם ראש תחש בחיל השריון, אלוף משנה יוסי תורג'מן, שלום לך. תורת חיל שריון, נכון? זה הראשי תיבות.
נכון, תורת חיל שריון.
לא, רציתי להגיד, לטעות. תגיד, אפשר להילחם אחרי שבוע של הפסקת אש וככה ישיבה וחוזרים ברגע אחד לפוזיציה?
כן, זה בהחלט אתגר רציני ומשמעותי, אבל צריך לזכור שהכוחות חדורים ברוח כדי להשלים את המשימה, ובטח של הדובר הקודם, אנחנו צריכים להשלים את המשימה, להחזיר את החטופים הביתה בשלום, וכמובן לטפל בחמאס. החברים, החיילים והמפקדים, כקפיץ מתוח, מוכנים לקראת ההמשך של המשימה. אנחנו מנצלים את הזמן על מנת לטפל באדם וגם בכלים. אנשים נחים, מטפלים בעצמם, מפיקים לקחים, מכינים תוכניות, והכוונה שיהיה רציפות והמשכיות בלחימה, כקפיץ מתוח ודרוך. זה הרעיון, וכן, השאלה שלך היא בהחלט נכונה, אבל אנחנו נחושים, כן. כי מה שעומד לנגד עינינו הוא הרבה יותר גדול מהמצב שנמצא כרגע של אולי המתח כאילו התפוגג.
אתה יודע, מקומם אותי מאוד אנשים גם בתקשורת שאומרים, הנה, תשמע, חמאס לא קרה לו כלום, הוא בעניינים, הוא שולט, הוא מנהל, הוא עושה עסקאות. ספר רגע למאזינים מה באמת עד עכשיו הוא ספג.
קודם כל, בלחימה הזאת הוא ספג מכות קשות. אני חושב שרק עכשיו שהוא יוצא החוצה ומתחיל לראות מה קרה לו, כולל המפקדים הבכירים שאתמול הם פרסמו שהם חוסלו, רק עכשיו הוא מתחיל להבין מה גודל המכה שהוא קיבל, ויש עוד מכות שהוא עדיין לא יודע של מחבלים הרוגים שנמצאים במנהרות. אני חושב שזו הסיבה שכמו שאני שומע, אנחנו ממשיכים את המהלך הזה של שחרור חטופים. אנחנו יודעים, כיוון שאנחנו מדברים עם המפקדים בשטח ועם הלוחמים, אנחנו יודעים מה קורה בכל מפגש ועל מי ידו, של מי על ידו על העליונה במפגשים האלה. אנחנו יודעים על מחבלים רבים הרוגים, תשתיות רבות שמושמדות. אז בסדר, בסופו של דבר זה הכל עניין של הסברה, ומראים קטע כזה או אחר שנראה כאילו הם במצוקה. זה ברור שזה במצוקה, וכן, מכיוון שמצוות פדיון שבויים היא סופר חשובה, אני חושב שבזכות השריון וכמובן שאר כוחות היבשה כמוביל התמרון היבשתי, הגענו למצב שאנחנו נמצאים בו היקירים שלנו משוחררים מהשבי, ואני חושב שכמובן שזה...
כלומר, חמאס אבל... מעולם לא היה עם הגב לקיר, כמו בנקודת הזמן הזו, שהוא משחרר חטופים על בסיס סך הכל ימים של שקט, נכון? משתחררים גם מחבלים... בלי דם על הידיים, צעירים עד גיל 19 ונשים, מהצד שלנו זה נכון, אבל המחיר המשמעותי שהוא רצה בעבור שחרור חטופים, זה יום של שקט, כלומר, רק להמחיש לאיזו נקודה הוא הגיע.
אני מסכים איתך לחלוטין, כן. אני חושב...
בוא נדבר רגע, בוא נדבר בשבילך על השריון בתוך עזה, הכלים הכבדים האלה, הטנקים, ולמי שלא מכיר, כלי כבד, מסורבל, לא כזה שיודע לנוע בין סמטאות ולהילחם בשטח בנוי צפוף, ובא צהל ומתאים את השריון ללוחמה בתוך חורבות והריסות ופירים ובתים וצלפים. איך זה עובד?
קודם כל אני לא חושב שהאומנם הוא כבד במשקל, אבל הוא מאוד מאוד גמיש, זריז, קטלני, וזה הייחודו של הטנק. הטנק בעצם הוא פלטפורמה שיש לה מיגון, תנועה ואש, יודע לטפל באופן עצמאי משלב האיתור ועד שלב ההשמדה, סגירת מעגלים עצמית מהירה מאוד של מטרות שיש להם זמן חיות מאוד מאוד קצר, וזה הייחודיות. ולצורך העניין, זה תדמיין לצורך העניין מסוק קרב שנמצא על הקרקע. זה טנק. וכן, אנחנו בהחלט ברגע שנכנסים לתוך השטח הבנוי, חלק מיתרונות הטנק פוחתים, אבל אנחנו מגשרים על זה. ולכן הרעיון פה זה קרב המשולב. יש פה חיר, ויש פה הנדסה, ויש פה תותחנים, וחיל האוויר שמסייע. אני חושב שהייחודיות של המלחמה עד עכשיו זה השילוביות בין הכוחות השונים, ויש פה ממש כמו אורקסטרה שמנגנת כמו שצריך, תזמורת שמנגנת כמו שצריך, והתוצאות בהחלט מוכיחות את עצמם בשדה הקרב.
שמענו רבות על היכולות של התקשורת הגדולה והמדויקת בזמן אמת בין האוויר לקרקע, לים ומתחת לקרקע והעורף, שזה דבר מדהים בפני עצמו. והטנקים של היום החדשים עם כל השכלולים החדשים זה ממש כמו טסלה כזו, נכון? שמעתי שאלון מסק הגיע היום לעזה, אז אולי, אתה יודע, אולי מערכות דיגיטליות ואלקטרוניות שנכנסו לטנקים שהופכות את כל הסיפור הזה למשהו אחר לגמרי.
קודם כל זה משהו אחר לגמרי, ואני רוצה לחדד, מה שקובע את התוצאות, ויש נשמע שהשריון זה האדם שבטנק ינצח. ובסופו של דבר זה האדם, וזה הרוח, וזה המוטיבציה. כי יש לנו גם אנשי מילואים כאן. וכל המארג האנושי הזה שיש כאן עם הרוח לחימה, זה מה שעושה את, את ההישגים. זה בעצם מה שמוביל את, את התמרון, הרוח. כי בסופו של דבר זאת ממש מלחמת מצווה, ודבקות במשימה, והבנת המשימה, זה הדבר שמוביל את האנשים. וכן, התפקיד שלנו בסופו של דבר לתת להם את הכלים הכי מתאימים, הכי ממוגנים. כידוע לכם, טנק המרכבה זה טנק הממוגן ביותר בעולם, כי הוא נבנה סביב הצוות. איך להגן על הצוות זה הדבר הראשון, ערך החיים אצלנו הוא בראשון במעלה. ויש יכולות ומערכות קטלניות שיודעות לסגור מעגלים גם במתאר הלחימה הנוכחי הזה.
אכן, טוב, אנחנו קודם כל ממשיכים לחזק אתכם, כל עם ישראל איתכם, עכשיו כמה ימים של הפוגה, קצת להתארגן גם לביגוד חורף, להחליף כוחות, לצאת, לחזור, להתארגן, אבל כמו שאנחנו מבינים, אתם לא הולכים לשום מקום, תיגמר הפוגה הזו והמלחמה הזו תמשיך בעזרת השם עד הניצחון. נאחל כמובן לכם, לכולם שם, בהצלחה רבה ותודה על השיחה כאן, אלוף משנה יוסי תורג'מן, ראש תורת חיל שריון בצהל. תודה.
תודה רבה.
ערב טוב. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, הבהרה. קודם באחד מהשיחות המרויינים כאן, דיברתי על בנו של ראש הממשלה, על כך שהוא נמצא בתוך עזה. זה לא מתוך ידיעה. בנו של ראש הממשלה משרת, נקרא לגיוס בצו 8. מקום הימצאו לא ברור ואין לי מושג. וכאן בדיוק הוא ממוקם. תודה לצוות העורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי שלנו פנחס בינדר, שלמה פולק הערב בצוות ההפקה. אנחנו שווים אחרי חדשות השעה 8, יישארו איתנו.